שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. פרשה מדהימה לפנינו, ולכן אנחנו נרוץ ישר אל לב מה שקורה בפרשת השבוע, פרשת יתרו. רק תקציר הפרקים הקודמים למי שככה לא היה איתנו ואולי ניכר או ריחף. אנחנו בעיצומו של ספר שמות. סיימנו את ספר בראשית, אנחנו בעיצומו של ספר שמות, יוצאים ממצרים אחרי קריאת ים סוף, עם ישראל מגיע אל הר סיני ומקבל בפעם הראשונה את עשרת הדיברות. אם תרצו, עכשיו יציאת מצרים מגיעה לתכליתה. כי התכלית לא הייתה סתם חופש, רק לצאת לחירות, שלא יהיה פרעו. אוקיי, אין פרעו, אבל מה כן? החיים זה לא רק מה לא, אלא גם מה כן, מה התוכן שבו נמלא את החיים שלנו עכשיו, כשיצאנו למדבר. והתשובה היא עשרת הדיברות. בפרשת יתרו, עם ישראל מתייצב למרגלות הר סיני, ושומע עשרה עקרונות שעומדים לשנות לא רק את החיים של כל אחד שהיה שם, אלא בעצם את, הייתי אומרת, התרבות האנושית, המערבית, עד היום. טקסט מכונן, טקסט משפיע מאוד, ואנחנו פשוט ננסה לצלול, וזו אולי כותרת קצת שטחית שנתתי לשיעור, כן? עשרת הדיברות ב-20 דקות, אז הנה כבר בזבזתי שתי דקות, ננסה לצלול לתוך עשרת הדיברות ולדבר עליהן. היום יש ביטוי כזה, עשרת הדיברות לזוגיות, עשרת הדיברות לתחזוקת הרכב. בואו נדבר על עשרת הדיברות המקוריות, ההן, הראשונות שקיבלנו, ונתייחס אליהן, אני חושבת, בענווה. המון פעמים, הנה, לא מזמן הזמינו אותי לאיזה פרויקט כזה, להמציא את הדיבר ה-11. המון פעמים אנחנו מחפשים את החידוש, את האלטרנטיבי, את הפוסט והניו, אני זוכרת שדיברה הייתי מפיקה לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, בואי תשתתפי בפרויקט. מה הדיבר ה-11 שהיית מוסיפה ל-10 הדיברות? רגע, שנייה, בואו נתמקד ב-10 העקרונות האלה, זה גם מספיק. לפני שממציאים את הגלגל, בואו נכיר את הבסיס. והנה הבסיס. אנחנו יכולים לדמיין את כל המעמד כולו, הדרמטי, באמת עם השקט שמסביב, הבריאה כולה בעצם דוממת ושומעת את המילים המיוחדות, הקדושות האלה, שכמו שאמרתי הולכות לשנות המון המון תפיסות קדומות של אלילות ושל עבודה זרה מהרגע הזה. אז הנה, מעמד הר סיני, התחלנו, אוקיי? בבקשה, העיקרון הראשון בעשרת הדיברות. אחד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. יש פה פנייה, קודם כל בלשון יחיד. נכון, זה מעמד גרנדיוזי, ואנחנו מדברים עם כל מי שעוד עתיד לקרוא את הטקסט הזה, מיליונים, אלפי שנים. רגע, אנוכי השם אלוקיך שלך, אשר הוצאתיך אותך מארץ מצרים, בית עבדים. זה משהו אינטימי, מדבר אליך בלשון יחיד, ומספר לך על המצוקות שלך, ואיך הקדוש ברוך הוא היה מעורב בחיים שלך, בהיסטוריה, כדי לשפר את המצב של עם ישראל, לשנות אותו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. זה הדבר הראשון. אגב, מה צריך לעשות כתוצאה מזה? שום דבר. זה לא עיקרון, זה לא דיבר שבעקבותיו צריך לעשות משהו. עוד נגיע לעשייה. קודם כל, המחשבה, קודם כל השכל. תאמין בזה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. תבין את הקונספט הזה של היציאה מעבדות לחירות, תתחבר אליו, כבר וי, אתה יכול לעשות על הדיבר הראשון. הרבה פרשנים אומרים, רגע, למה לא כתוב כאן, אנוכי השם אלוקיך שבראתי את העולם. בכוונה, יציאת מצרים מוזכרת פה, סיפור של מעורבות בהיסטוריה, ולא הסיפור הגלובלי, הקוסמופוליטי, האוניברסלי של ספר בראשית. מרטין בובר כתב על כך את המילים היפות הבאות. תמיד היו שואלים, מפני מה מתחילים עשרת הדיברות כך, ולא במילים אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ. אילו היה כתוב כך, היה האדם אומר לעצמו, אמנם אדיר הוא האלוקים, אבל הוא לא התעסק בי, ואין אני יכול לגשת אליו בענייני הפעותים. לפיכך קורא אליו השם יתברך, אני הוא אשר הוצאתיך מן הבוץ, בוא אליי בכל זאת, והווה לפניי את דאגותיך ומצוקותיך. כלומר, אני מתעסק עם הבוץ ועם היום יום שלך, לא רק עם הכוכבים והגלקסיות והקוסמוס, אני מעורב, אכפת לי, אני מוציא אותך מארץ מצרים בית עבדים, זה קשר מתמשך. בדור הזה אנחנו יכולים להגיד שגם מחזיר אותנו לפה אחרי 2000 שנות גלות. אז העיקרון הראשון הוא רק הפנמה, עוד לא עשינו כלום. כפועל יוצא הייתי אומרת, העיקרון הראשון בעשרת הדיברות, מגיע העיקרון השני, והוא ממש אומר, רגע, אם זה נכון, אם אחד נכון, אז גם שתיים נכון. אם אחד באמת אומר שאני מאמין בתפיסת העולם הזאת, אז אני לא יכול לזפזפ לכיוונים אחרים, לעוד אלילים, לעבודה זרה, לאמונות אחרות, להשתעבד לכל מיני קונספטים אחרים נמוכים יותר. או בלשון של התורה, באמת זה אומר ככה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. כלומר, בוא תסתכל על היקום כולו, ולא תשתעבד לשום דבר אחר. אם אתה משועבד לאמת הזו, אתה לא יכול להיות עדיין בלחץ או לתת את הנשמה שלך לעקרונות נמוכים יותר. אנחנו מדברים על חברה מאוד מאוד אלילית. כשהתורה אומרת פסל וכל תמונה, היא מתכוונת, דברים היינו אומרים שהיום נראים לנו קצת פרימיטיביים. מה, מישהו פה משתחווה לפסל? נראה לי מבין כל צופנו משתחווה לפסל, משתחווה לאיזה תמונה. אבל זה מעניין שהמילים האלה בעברית עדיין קיימות. להשתחוות לפסל יכול גם להיות מכשיר סלולרי, זה יכול גם להיות מכונית יקרה, זה יכול להיות כל מיני חפצים, תכשיטים שאני עדיין משועבד אליהם, שאני עדיין נותן את הנשמה שלי, את העצמיות שלי, כדי להשיג אותם, שהם חשובים לי יותר מדברים אחרים, שהם בשבילי איזה שאיפה עליונה. כמובן שאנחנו חיים בעולם הזה בצורה מאוזנת, צריך תכשיטים, צריך מכוניות, צריך סלולרי, אבל אל תעשה את זה אלוקות בעצם. אל תשתעבד לפסל, וכמובן, אל תשתעבד לתמונה. זה מעניין שהמילה תמונה נשארה בתוקף עד היום, כי אולי השיעבוד האנושי באמת המשמעותי ביותר בעידן הרשתות החברתיות היום, הוא התמונה. וזה אולי לא סתם, זה לא סתם שזה אותו ביטוי מאז. לא, אף אחד לא משתחווה לתמונות של אלילים. אבל התמונה עצמה הפכה לסוג של אליל. המילה סלפי, שנבחרה לפני כמה שנים למילת השנה של מילון אוקספורד, מסמלת עידן חדש באנושות. פעם היינו מצלמים את הנוף, היום הנוף זה אנחנו. אנחנו הכי מעניינים, הנוף ברקע, זה בכלל לא מעניין. פעם היינו חווים משהו ואז אולי מצלמים אותו בתמונה אחת. היום קודם כל אנחנו מייצרים סיטואציה לצילום, אולי נשאר גם זמן לחוות אותה. זה יכול להיות בהופעה, באיזה קונצרט או מופע רוק ענק, שבעצם כולו מתועד, אתה לא נמצא ולא חווה. זה יכול להיות בחתונה, ברגעים הכי מרגשים, זה יכול להיות עם הילדים שלך, שהופכים לאיזה מסחטת לייקים ואתה מצלם אותם, וזה יכול להיות עם עצמך, שאתה כל היום חי באיזה סטורי מתמשך, ועושה סקר לגולשים ולעוקבים שלך, על המרק שאתה אוכל הצהריים, ועל החביתה שכן או לא נשרפה, וכולנו חיים, הייתי אומרת, בתפיסת עולם שבה התמונה היא סוג של עבודה זרה. אני לא מדברת על מקרי קצה, ויש כאלה מקרים שבהם אנשים, אפשר לומר, מתו על קדושת הסלפי, ממש חרפו נפשם על קדושת הסלפי. כל שנה כמה עשרות אנשים מנסים לצלם סלפי קיצוני באיזה שמורת טבע, ליד איזה קריש או לוויתן או פיל או אריה, או איזה צוק גבוה, ולצערנו זה גובה אפילו את חייהם, ממש מעיד משהו באופן סמלי על כולנו, אבל אוקיי, אנחנו לא שם, כולנו יודעים היטב מה זה אומר להשתעבד לתמונה, כשהיא בעצם היא יותר חשובה מהמציאות עצמה. ומפה אנחנו מגיעים לעיקרון השלישי. אם העניין הזה הוא רציני, אם העניין הזה הוא באמת באמת קדוש, אז אי אפשר לדבר עליו בצורה מזלזלת. והעיקרון השלישי אומר שאותה אמונה שבה אנחנו בעצם עכשיו קיבלנו על עצמנו, אנחנו לא יכולים לחלל אותה. לא תיסה, זה בעצם הדיבר השלישי, לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא. אם עד עכשיו הכל היה במחשבה, נכון, היו צריכים להפנים את יציאת מצרים ולהפנים את הרעיון של לא פסל ולא תמונה, אנחנו עוברים מהמחשבה אל הדיבור. והדיבור אומר, אתה לא יכול לחלל את השם של אלוקים לשווא. בכלל, אל תדבר לשווא, אל תישבע בשמו. אל תבטיח דברים, אל תעשה את התורה משהו שאתה כאילו משקר בשמו, מרוויח דברים בשמו. כשאנחנו אומרים את המילה הזאת, כן, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, רש"י אומר, מה זה לשווא? חינם או הבל. הדיבור הוא בעצם הכלי המרכזי, הייתי אומרת שקיבלנו, שבו האדם הוא עליון נעלה על הבהמה, יכולת הדיבור, הדיבור יכול, חיים ומוות ביד הלשון, הדיבור יכול לתקן את העולם הזה ולקלקל אותו. ואנחנו יכולים במשפט אחד להרוס למישהו את היום, או לחזק ולשמח אותו. זה נכון מאוד לתקופת הקורונה העצבנית והלחוצה עכשיו. ואנחנו מתבקשים פה את הדברים האלה, לדבר על העקרונות האלה בצורה נכונה, לא לשאת לא להישבע לשווא, לא לשאת את השם הזה לשווא, ולהקפיד על מה שיוצא מפינו, בעיקר בתחום הזה, אבל בכלל. עכשיו, זו הפעם הראשונה שגם אומרים לנו, לא רק על הדיבור לשמור, אלא גם מכוונים אותנו לעשייה תכלס, עשייה מעשית, עשרת הדיברות, מה עושים? והעיקרון הרביעי מתעל אותנו לאחד הסמלים, הסימנים המיוחדים ביותר של העם היהודי, אחד המתנות שהורשנו לעולם כולו. זה נאמר בפעם הראשונה, כבר היו רמזים לפני זה בתורה, כבר היו. אבל פה באמת, בפעם הראשונה, אני לא רוצה לקרוא לזה מסיבת עיתונאים, כן, זה מעמד הר סיני, אבל פעם הראשונה זה נמסר בצורה פומבית, רשמית ומחייבת. זכור את יום השבת לקדשו. תזכור אותו. ופה מגיע פירוט. פירוט שהוא מוכר לכולנו עד היום. קידוש. והייתי אומרת שזה אחד הטקסטים אולי שאנשים הכי יודעים בעל פה. והכי מזדהים ומתחברים ויודעים גם את הניגון שלהם, כל אחד והנוסח והעדה שלו. אבל אחרי שהתורה אומרת לנו לזכור את יום השבת, זה לא רק לזכור, אלא מה? מה עושים? מה עושים ומה לא עושים? ולמה? אז הנה הפירוט. בהמשך, ממש בתוך עשרת הדיברות. ששת ימים תעבוד. קודם כל יש לנו מצווה לפתח את העולם. שישה ימים הם לא שבת. ששת ימים תעבוד. ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. לא רק אתה, אלא אתה, ובינך, וביתך, עבדך, ועמתך, ובמתך, וגרך אשר בשעריך. כלומר, היקום שובת, כל המעגלים סביבך. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. וינח ביום השביעי. אפילו הוא נח. על כן, ברך השם את יום השבת, ויקדשהו. כלומר, אתה שותף לקדוש ברוך הוא. שישה ימים הוא ברא את העולם, שישה ימים אתה מתפקד ועובד ופועל בעולם בצורה חיובית לתקן אותו. הוא שבת ביום השביעי. אם אפילו הוא צריך מנוחה, קל וחומר וברור ומובן מאליו, שגם אתה האדם צריך מנוחה. זה המתכון, זה המרשם. שישה ימים און, יום אחד אוף. אוף זה לא בדיוק אוף, כי אתה לא סתם מנותק. יש הרבה דברים שעושים בשבת, אבל בתוך הקפסולה הזאת, המיוחדת, ששמה שבת, שהיא לא סוף שבוע כזה, היא לא הסוף של השבוע, היא הלב של השבוע, היא משפיעה על שישה ימים שלפניה, בציפייה, ושישה ימים שאחריה, שממנה בעצם מקבלים כוח ואנרגיה. אנחנו רואים פה גם אמירה סוציאלית, חברתית, יום מנוחה לכולם, גם לחלש, גם אמירה היסטורית, אלוקים ברא את העולם. יש פה איזה באמת, את כל העומק הזה, ביום המיוחד שלפנינו, גנוז פה בעשרת הדיברות. והעיקרון החמישי, כל אחד יכול לדמיין רגע את עשרת הדיברות, יש פה חמישה ופה חמישה, עיקרון החמישי כבר רגע עוזב את אלוקים ועובר לשותפים שלו. יש לו שותפים, אנחנו שוב יורדים למטה למטה, התחלנו ביציאת מצרים, ובזה שלא לעשות פסל ותמונה. עברנו לא לדבר, לא לחלל את זה בדיבור, ואחר כך במעשה, לקדש את השבת במעשה, כמו שהוא נח, אנחנו נחים. ופה מתברר שאנחנו יוצאים אל העולם, ויש לקדוש ברוך הוא שותפים, אנחנו מתייחסים גם אליהם בכבוד. מי השותפים האלה? נעים מאוד ההורים שלנו. קובעים חז"ל בתלמוד, שבכל אדם יש שלושה שותפים. שלושה שותפים באדם, כך נאמר, הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואימו. כן? יש לך משהו, איזה ניצוץ, איזה נשמה, וההורים. ואם כך, אז צריך לכבד את השותפים. ובמובן מסוים, ההורים הם סוג של אלוקים פרטיים כאלה. כלומר, אתה לא מדבר עם אלוקים. אתה רוצה נציג שלו, תסתכל על הדור הקודם שהביא אותך לעולם הזה, הם שותפים שלו בהבאתך לפה, בחינוך שלך, ובכבוד שאתה צריך לכבד אותם, ולכן זה ככה סוגר את הצד הזה, את חמשת העקרונות האלה, וזה כל כך ברור, כל כך מוכר, כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אנחנו נבראנו, בעצם לבורא עולם יש נציגים. אנחנו נבראנו גם בזכותם, ואנחנו באמת מכבדים גם אותם. כיבוד הורים, היחס לדורות הקודמים, זה כולל גם סבא וסבתא, וסבתא וסבתא רבא, וגם דורות שכבר לא איתנו. אבל הקיום שלנו כאן מכבד אותם ואת מורשתם ואת דרכם. עכשיו עוברים לצד השני, 5-5. ומפה זה כבר עזבנו את אלוקים ושותפיו, ועברנו אל הזולת, אל האנשים, אל כל מה שקורה מסביבנו. תסתכלו ימינה ושמאלה, כל מי שמקיף אותנו, זה לא יאומן. זה בעצם, באמת, העקרונות פה, רובם, לא מתעסקים עם אלוקים, אלא עם אנשים. מהשבת וזה שכולם צריכים לנוח. דרך עכשיו ההורים, ועכשיו בכלל, זה פשוט מתייחס לכלל האנושות. עשרת הדיברות ברובם מדברות על היחס שלנו לאנשים ולא לאלוקים. אז מה קורה בעיקרון מספר 6? מאוד מאוד פשוט. לא תרצח. לכאורה מובן מאליו, לא תרצח. אולי לכן אין פה נימוק. זה דבר מאוד מעניין, שהעיקרון הגדול הזה שלא תרצח, מופיע בלי עכשיו הסברים ובלי הבטחות, ובלי אם לא אז, ואם כן תעשה או לא תעשה. פשוט, קראתי פעם, יש דברים שרק צריך להגיד לך, כי זה לא מתאים לך, נו, זה ברור. יש ממך ציפיות, לא תרצח. אתה לא צריך להתחיל, כן, אין על זה פילוסופיות. אתה, בכל אדם יש צלם אלוקים. כן? דיברנו על זה קודם, כולנו שותפים שלו. אמרנו הרגע שהוא שותף בבריאה של כל אדם. כל אדם נברא בצלם אלוקים. ומגיע לו לחיות. ואתה פשוט לא, אתה לא יכול לקחת חיים של אדם אחר. וזה מעניין שהדבר הראשון שמתואר בתורה, העבירה הראשונה, זה הרצח שם של קין והבל, זוכרים? והרצח הראשון שמתואר בתורה, מתואר בלי נימוק. דבר מאוד עוצמתי. לכו לתחילת ספר בראשית. למה קין רוצח את הבל? כתוב, והיא ביותם בשדה, והיא אחר הדברים האלה, והיא פה, והיא שם, זהו, וקין קם להבל ויהרגהו. למה? התורה לא נתנת נימוק. אם נתחיל לנמק, אם נתחיל לצדק, אם נתחיל להצטדק ולתרץ, לא נצא מזה. אין סיבה ואין נימוק ואין תירוץ לשפיכות דמים ולאלימות. לאלימות אין תירוץ. הרבה פעמים אנחנו, לצערי, בתקשורת, זה על רקע רומנטי. מה רומנטי בזה? זה הכי לא רומנטי. על רקע לאומני, על רקע פלילי, על רקע, על רקע, על רקע נפשי, על רקע, שנייה, לפני שאתה קופץ לי על רקע. התורה אומרת לך, לא תרצח. בלי נימוקים, בלי הצדקות, וכמובן שמזה נגזרות עוד, הייתי אומרת, פעולות אלימות, לא רק רצח, אלא כל פעולה של אלימות, לא במסגרת מלחמה, צודקת, לא במסגרת, כמובן, הפעלת חוק כלפי עבריינים. אנחנו מדברים על היום-יום השלב, הנורמלי. אתה נבראת בצלם, הוא נברא בצלם, בלי אלימות, שפיכות דמים ונזקים גופניים ביניכם. בעצם מפה זה ממשיך, אחרי לא תרצח מופיע עוד עיקרון שהייתי אומרת, מופיע בלי נימוק, לא מוסבר. וכשאנחנו מנסים לבסס חברה מתוקנת, יצאנו ממצרים. אגב, זה מעניין, אפשר לראות כל עיקרון פה, איך במצרים לא שמרו אותו. כן תעשה לך פסל, כן תעשה כל תמונה, לא תכבד את אביך ואת אמך. אל תזכור את יום השבת לקודשו, תעבוד 7 ימים בשבוע, 24/7, הכל ככה, תרצח, וגם הדיבר הבא לא נשמר שם. שם היו אומרים תנאף. אנחנו אומרים, לא תנאף, לא תנאף. זה אומר, תשמור על נאמנות, תשמור על הקדושה הזאת, הברית הקדושה, שיש בין בני זוג. ויש דבר מאוד מעניין שחזל אומרים, לא רק ברור, לא להיות אנשים של בוגדנות, של בגידה. מורים, מה זה, מאיפה מגיעה תרבות של ניאוף? כמו שגם תרבות של, של, של רצח מגיעה מאלימות, יכולה, יש דברים שמובילים לזה. אתה לא קם בבוקר ונהיה רוצח. אז אתה גם לא קם בבוקר ונהיה נואף. ויש משהו בתרבות של זיפזופ, בתרבות של חוסר נאמנות, שבסוף חלילה מביאה לחוסר נאמנות אמיתי. ובתלמוד זה מתואר כך אצל, אצל חזל. מה זה הנואף, הם אומרים? הנואף זה הלומד תורה לפרקים. מה זה, מה הקשר? בן אדם שקופץ. הפרק הזה מעניין אותו, אז הוא לומד את זה. או יש פה עוד איזה ספר, אני אקרא רק את הפרק האחרון. יו, אני רוצה ללמוד רק את, רק את מעמד הר סיני, אני לא את הפרקים המשעממים. אני בוחר לי כל פעם את הפיק, את ה-C, את מה שיש לו הכי הרבה רייטינג, את הפריים טיים. אני קופץ מפה לפה, לפרקים, פעם פה, פעם פה, כמו פרפר כזה. זה, חזרנו איזה סוג של ניאוף, כלומר, אתה חי חיים שאין בהם נאמנות, ויסודיות, ועמל, ומסירות, והשקעה, והתמדה, לטווח ארוך. אתה כל הזמן בספרינטים ואתה לא במרתון. והעיקרון פה הוא לבסס מערכות יחסים של נאמנות לאורך ימים ושנים, ולא כל היום להיות, כן, הלומד תורה לפרקים, איזה הלומד תורה, היום זה, כן, בין מסך למסך, בין משחק לאפליקציה, בין גירוי לגירוי, בין פוסט ללייק, אנחנו מכירים את זה מעצמנו. זו תרבות של זזיתיות, של חוסר מחויבות, של חוסר יכולת להתחייב. בימים אלה נערך בתל אביב אירוע שממש עשה לי טוב על הלב, אפרופו התמדה לטווח ארוך. שלח לי נער בן 13 מתל אביב, קוראים לו אבי לופיאנסקי, תמונה של מודעה מהבית כנסת שלו, שנמצא בלב תל אביב, ושם המודעה קטנה וצנועה מספרת על חגיגות, שימו לב, 50 שנה לשיעור. בית כנסת אביר יעקב, 50 שנה לשיעור תורה. הוא התחיל לפני 50 שנה עם הרב פלמן שנפטר, ובנו מחליף אותו, והם נפגשים כל יום חמישי בערב ללמוד פרשת שבוע. תחשבו מה קרה בעולם מסביב. 50 שנה, כן? משנות ה-70, ושימו לב כאילו כל, כמה שערות וכמה תהפוכות, והם נפגשים כל שבוע לעסוק בפרשה, כמו שאנחנו נפגשים פה, אבל פה עוד אין לנו ותק של 50 שנה, ממש לא. ואבי הלך לשיעור הזה, וגם הצטלם שם, צילם את עצמו, צילם את הנוכחים, ושלח לי סיפורים מדהימים. הוא פגש שם בן אדם שנמצא מהשיעור הראשון. תחשבו מה זה, בן אדם לפחות ככה 70, שפתח לו כל מיני דפים מציבים עם סיכומים, איך הוא מסכם מהשיעור הראשון. וכמובן, כמובן שבסוף השיעור הזה הם קבעו להמשיך בשיעור. הבא, הם לא מתרגשים, הם לא פורשים אחרי 50 שנה, עוד שבוע ממשיכים. באמצע תל אביב, העיר ללא הפסקה, מתברר שיש משהו שיכול ללמד את כולנו שיעור בהתמדה, באורך רוח, הייתי אומרת שגם את מה שלומדים בשיעור זה חשוב, אבל גם מה שלומדים מהשיעור, מהעובדה שבן אדם מחויב למשהו 50 שנה, גם זה דבר מאוד מאוד גדול. אוקיי, אנחנו ממשיכים בעקרונות שמלמדים אותנו, אתם זוכרים, עשייה, אנחנו כבר בעשייה. לא תגנוב. הכוונה היא לא רק לא לגנוב מהמקולת. יש פה כמה פירושים, הפרשנים לאורך השנים דנים בעריכות במה הכוונה. האם מדובר בגניבה פשוטה, רכוש, האם מדובר בגניבת נפשות, סחר בעבדים, סחר בנשים, סחר בילדים, השם ישמור זאת קיים עד היום. בואו תראו מה אומר רבי עובדיה ספורנו, הפרשן האיטלקי הנודע. הוא אומר, מה זה לא תגנוב? גניבת נפשות וגניבת ממון וגניבת דעת הבריות. יש דבר שקוראים לו גם גניבת דעת. אם אני עובד עליך, משקר לך, מוליך אותך שולל, כן? ככה מרמה, אז יש לנו ככה, גניבת דעת, זה בעיה, לגנוב דעתו של מישהו, גניבת ממון, כמובן, לקחת מישהו כסף, וגניבת נפשות, סחר בנפשות. כך שההגדרה של גניבה היא מאוד מאוד רחבה. יש אפילו ביטוי שאולי לא מכירים כולם, גזל שינה, גניבת שינה. בן אדם ישן, הערת אותו, גנבת לו עכשיו שעה שינה. זה באמת יכול להצבן לפעמים, אתה כבר מעדיף לשלם כסף, אבל תן לי לישון עוד שעה. אז שוב, ההגדרה של לא תגנוב, היא לא, אף אחד פה לא, אני מקווה, שודד מקולות בלילות, אבל לא תגנוב זה הגדרה רחבה יותר, שלא נגנוב גם את דעתו של האחר. מפה אנחנו מגיעים כמעט לסוף, לא תענה וריחה עד שקר. אמון במערכת המשפט, עדות, אתה מגיע לעדות, אל תעיד עדות שקר, זה הבסיס של העולם הזה. אנחנו צריכים מערכת משפט שבה אנחנו מאמינים, העדים מדברים אמת, השופטים יודעים לחקור אותם, הדיינים חוקרים אותם כדי להגיע לאמת, והם בסוף דנים דין אמת, פסק הדין, ההכרעה היא הכרעה של אמת. אם לציבור אין אמון, אז החברה מתפוררת, ואנחנו מתבקשים לא לשקר, כשאנחנו מעידים, תמיד לא, אבל לבית משפט במיוחד, אתה לא יכול להיות עד שקר כלפי הרע שלך, זה עינוי, לא תענה ורעך עד שקר. וכאן אנחנו מגיעים לדיבר, הייתי אומרת, העיקרון האחרון והעשירי, יהיו שיגידו, הוא בלתי אפשרי. עד עכשיו אמרתם לי, בסדר, אני לא אגנוב, בסדר, אני לא ארצח, דברים של עשייה, כיבוד ההורים, שבת, דברים ברורים. איך אתה יכול לצוות על הרגש? איך אתה יכול להגיד לבן אדם מה להרגיש? משימה האחרונה והעשירית שלנו, שם בהר סיני, היא, שימו לב, לא תחמוד. תראו, אני לא פילוסופית, והבטחנו פה ב-20 דקות את כל 10 הדיברות, אבל באמת לראשונה מדברים איתנו פה לא על העשייה, אלא על המחשבה ועל הרגש, ואלפי שנים הפרשנים דנים בזה. בספר החינוך למשל נאמר בצורה מאוד מאוד יפה, ספר החינוך כתוב שמדובר על מחשבה, שימו לב, מחשבה רעה היא זו וגורמת לו לאדם תקלות הרבה. כלומר, אם אתה כל הזמן מתעסק בקנאה, מה זה לא תחמוד? לחמוד זה לרצות, כן? זה לא משנה מה. כל דבר שיש לאחר ואני רוצה לעצמי, זה נקרא לחמוד. והרבה פרשנים אומרים, אם הלב שלך לא מלא במה שיש לך, אז אתה מתחיל לחמוד. כלומר, אם אתה שמח בחלקך, איזו עשיר השמח בחלקו, אם מה שיש לך מספק אותך וטוב לך במקום שלך, בשליחות שלך, בעשייה שלך, ברכוש שאתה צברת, אם טוב לך בחלקך, אין מקום, כן, זה כמו כוס שמלאה, היא קדושה ומלאה, אז אין מקום למלא עוד, טוב לך. אדם צריך לשמור על חוויה של מלאות, של שלמות, ואז הוא לא יסתכל כל הזמן מסביב. זה מאוד קשה, אני לא אומרת פה דברים שהם קלים ליישום מעשי ופרקטי, אבל כן, זה מעניין שהעיקרון העשירי שולח אותנו למשימת חיים, להיות אנשים שלא חומדים דברים אחרים. ושמעתי דווקא בדורנו, זה אולי קצת מצחיק, אבל אני חושבת שיש בזה אמת. שימו לב רגע לפסוק המלא. הרי מה נאמר כאן? לא תחמוד את מה? לא תחמוד בית רעיך, את הבית שלו, ואשת רעיך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעיך. כמובן, בלשון זכר, נקבה, ילדים. לא תחמוד דברים שיש לאחרים. עכשיו, שימו לב למילה, כל אשר לרעיך. הרבה פעמים אתה אומר, טוב, אני רוצה את הבית של ההוא, את האוטו של ההוא, את העבודה של ההוא, את המידות הטובות של ההוא, את העיניים של זה, את המשקל של זה. אני רוצה חלקים שונים מכל מה שאני רואה. אומרת לך התורה, וכל אשר לרעך, החבילה כולה, אתה מתחלף איתו בהכל? אל תגיד אני רוצה חתיכות קטנות של לחמוד דברים מכל העולם מסביב. אל תלך ברחוב ותגיד זה וזה וזה וזה. כל אשר לרעך. האם אתה מתחלף איתו במלואו, אתה מקבל גם את החותנת שלו וגם את קורונה שעכשיו הוא יושב בבית מאומת, אני לא יודעת מה, גם את המצב הבריאותי, הכל, אתה מקבל לא רק את האף, אלא גם את העצבנות. אתה לא לוקח את כל החבילה, אתה נשאר עם האישיות שלך. יש משהו בלא תחמוד, שהוא ככה אומר, אני עושה פאזל של חתיכות. לא, כל אחד קיבל דברים יותר טובים ופחות טובים, זו חבילה שלמה. ויש בזה, אני חושבת, איזשהו עומק ברעיון הזה, של לא לחמוד חתיכות של חיים של אחרים, אלא להרגיש מלאים בחיים שלנו. אמרנו פה דברים, באמת, אני חושבת, מאוד מאוד גבוהים וקשים ליישום. אבל אוקיי, התורה השבוע מאתגרת אותנו. הר סיני, זה מציב בפנינו בהחלט איזה יעד, איזה כיוון. אני רוצה שנראה לסיכום את כל 10 הדיברות, את כל העקרונות שלמדנו בזה אחר זה. דיברנו גם על אנוכי השם אלוקיך, רק על המחשבה. משם המשכנו ללא לעשות פסל וכל תמונה, ולא לשאת את שם השם לשווא. וזה מתבטא גם בשבת, וגם ביחס להורים שלנו, שהם השותפים של אלוקים כאן בעולם. ואז עברנו בחצי השני של הלוחות, כן? תדמיינו ככה הלוחות. עברנו בחצי השני לכל העקרונות המעשיים של לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך את שקר ולא תחמוד. הכל פה זה לא, מה לא לעשות. אבל הדרך לא לעשות את זה, זה למלא את החיים בכן. לא להתעסק עם זה כל הזמן, אלא לחיות חיים מלאי תוכן. ואני חושבת שהמפגש השנתי הזה של כולנו, זה כמו פגישת מחזור למרגלות הר סיני, זה הזדמנות לבדוק איפה אנחנו ביחס לעקרונות האלה, שכאמור שינו את העולם. אז עד כאן פרשת יתרו, שתהיה לכולנו שבת שלום, זה העיקרון הרביעי שלמדנו, ולהתראות בהמשך המסע שלנו, ספר שמות. שבת שלום, להתראות.